מאזינים לפרלמנט הנדלן, תוכנית הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, ניצן, צהריים טובים, מה המצב? רגע, שכחתי לפתוח לך. לא, הנה, עכשיו, דבר.
אהלן, צהריים טובים, הקיץ חזר.
מצוין, טלפון על השטק, ותקרב אליך את המיקרופון, כי אנחנו צריכים ככה לדבר, שישמעו אותך כל המאזינים שלנו.
אנחנו גם שניים, ניסיון.
כן, שומעים אותך מצוין. מה קורה?
ימים עמוסים,
זה טוב.
כן.
יפה. אז בזמן שאתה מקרב אליך את המיקרופון, ואני מנסה להעלות את ריקו על הקו, ספר לנו ככה מילה וחצי למאזינים, מי אתה, איך הגעת לתחום וכו'.
אוקיי, אז את אופר אנחנו מכירים דרך בן לדעתי, כבר כמה שנים.
כן, בן סלומון, אורח, חבר טוב.
ושנינו בעולם הנדלן, אני שמאי מקרקעין, כלכלן, מגשר ובורר, מתעסק הרבה בהיטלי השבחה, הפחתות של היטלי השבחה, מצד הנישומים, מצד בעלי הנכסים, שמוכרים נכסים.
רגע, אבל שנייה, לפני שאתה במה מתעסק, איך הגעת בכלל לתחום הנדלן, לתחום השמאות? זה תחום מורכב, מעצבן, מסובך. מה, למה? מה סל? מה היה לך משעמם?
שלפני הרבה שנים, יצא לי לעסוק בתיווך, אז היה לי נגיעה בעולם הנדלן, ומצאתי את עצמי אחרי הצבא בלימודים להנדסה. באיזשהו שלב הבנתי שאני לא בדיוק רוצה להיות מהנדס, הייתי בהנדסת עשייה וניהול, ואמרתי, הבנתי שזה פחות מדבר אליי, וחיפשתי את עצמי מחדש. זה היה סיפור יפה, שהלכתי ליום פתוח, כשאני כבר סטודנט, והתחלתי לברר מה הכיוון הבא, רציתי מקצוע שאני אוכל להיות עצמאי, ומפה לשם ראיתי שיש את המסלול של שמאות מקרקעין באריאל, ומשם הכל התחיל.
זה תחום מורכב, זה להיות שמאי מקרקעין, לפי מה שאני זוכר, יודע, זה כמה, 14 מבחנים, נכון?
כן.
שמתוכם, לא, אין אחד שעובר.
יש רפורמה בעניין הזה, וזה הולך להשתנות, אבל כן, בתקופה שלנו זה היה 14 בחינות, כהמשך לתואר ראשון, אחר כך סטאז', במהלך הסטאז' יש בחינות סופיות, יש שלושה בחינות סופיות. שלוש בחינות סופיות, סליחה. אז אתה צריך באמת לעבור את זה, וזה מסלול שלוקח זמן.
זה גם מאוד... אתה יודע מה? אני אשאל אותך עכשיו שאלה. אני אצבן בשאלה. למה צריכים כל כך הרבה בשביל לבוא, לפתוח יד שתיים, לראות בכמה מכרו את הדירה באותו רחוב, בניין ליד, קומה מתחת?
שאלה מצוינת.
אם אתה לא תקרב את המיקרופון, אף אחד לא ידע את התשובה. קרב אליך את כל המיקרופון, כן. כן, ממש יופי.
אז קודם כל, שאלת שאלה מצוינת.
שאלה מעצבנת, אני מצטער.
שאלה גם מעצבנת, אבל אתה קראת הרבה שומות, ואני מדבר על השומות המלאות. ובשומות המלאות, אתה ראית שהסכום הוא רק בסוף, אחרי בין 10 ל-20 עמודים בשומה ממוצעת, אתה רואה רק את התחשיב, ומתוך התחשיב את השווי. עכשיו, מה זה אומר? כל ההתחלה, זה בעצם אתה מתחיל מבדיקת הסביבה, תיאור הסביבה, תיאור הבניין, תיאור הנכס, תיאור הדירה, ויורד כל פעם מהמקרו למיקרו. עכשיו, לא רק ב... אתה יודע, זה, נדלן זה לא רק מחיר הדירה. יש את התוכניות, איזה תכנון חל על הדירה, אולי יש זכויות בנייה נוספות, אולי יש אופציה להרחיב לחדר על הגג. כל הדברים האלה שווים כסף.
כלומר, מה שאתה אומר לי...
אנחנו יורדים לפרטים. שמאי מקרקעין יורד לפרטים, הוא בודק את הרישוי, לפי איזה תוכנית הגישו את הדירה, האם היא בנויה לפי היתר. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בדירה שיש לה חדר נוסף, או שגם ראו ממנה איזה שטח מסוים. זאת אומרת שיש אי התאמה בין הבנוי בפועל לבנוי ביתר. אז זה רק במישור הרישוי. אחר כך יש לך את המישור המשפטי. איך היא רשומה? האם נעשה פרצלציה? האם זה רשום כתת חלקה? האם לא? אם לא, אז יש, איך היא רשומה? יש שטר חכירה, יש תסריט לשטר חכירה. 101,000 דברים.
כלומר, מה שאתה אומר לי זה שהשמאי, התפקיד שלו זה לעשות בדיקה חודרנית.
בדיקה מקיפה 360 מעלות על הנכס מכל הכיוונים, המשפטי, התכנוני, הרישוי, הסביבתי, המצב הפיזי, ורק אחר כך אנחנו ניגשים לעניין הזה של לבדוק את יד 2, לבדוק את העסקאות ברשות המיסים.
כן, אבל גם יד 2 זה לא... כל הכבוד שכולם אומרים, בוא נסתכל כמה הדירה שלי שווה ביד 2 או ברשות המיסים, זה לא ההורים והתאומים של ה...
נכון, לכן אנחנו יודעים לנתח. זאת אומרת, שאני לוקח עסקאות השוואה, לכל עסקת השוואה אני מתאים אותה לדירה שלי. זאת אומרת, אם אני עכשיו בבניין בלי מעלית, בקומה ראשונה מתוך 4, והדירות השוואה שלי מקומה שלישית רביעית, אז אני יודע שהדירה שלי שווה קצת יותר בשוק.
אתה יודע מה?
סתם דוגמה. אז אני יודע לעשות את ההתאמות, שהמחשבונים פחות יודעים לעשות אותם.
המחשבונים הם 1 ועוד 1 שווה 2. מאוד פשוט. כן. אצלך יכול להיות ש1 ועוד 1 יהיה שווה 1.8.
נכון.
אתה יודע מה עולה לי עכשיו בראש? יש לי לקוחות שקנו בשכונה שלי דירה, דירת 3.5 חדרים, השמה העריך את זה ב-2,400. הוא עשה את הערכה הזאת לפני 3 חודשים, אם אני לא טועה. אותו שמאי העריך עכשיו באותה שכונה, דירה אחרת, קומה רביעית עם, עם אחוזי סגירה על הגג, כלומר שכבר יש להם אישורים, זכויות בנייה על הגג.
אוקיי.
דירה אחרונה, כלומר קומה אחרונה, מעלית, כל הדברים.
יש מעלית, אוקיי.
הוא העריך את זה ב-2,650. עכשיו, על פניו, שאני מסתכל בתור אואר, סליחה על הביטוי, ואני אומר, רגע, פה 2,400, פה זה דירה לא 3.5 חדרים, דירה של 125 מטר, מרפסת יותר גדולה. זה צריך להיות לפחות 2,800, 2,900, בראייה של אותו אואר שבודק, אופר האואר, סליחה, בסדר. או אותו אחד שבודק ביד 2. מה אני פספסתי כאן? מה...
קודם כל לא ראיתי את השומות, אז זה קשה לי להגיד, אבל אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, ש... יכול להיות שחלק מהבנייה לא הייתה מאושרת, ויכול להיות שהוא בא בעיניים של שומה לבנק. קודם כל, שומת שווי שוק ושומה לבנק זה עיניים אחרות. הבנק מסתכל בעיניים יותר מחמירות, העיניים של הבנק זה לא העיניים של השוק.
שניהם שומות לבנק.
שניהם שומות לבנק, אוקיי.
נהפוך, השנייה הייתה שומה למשכנתא הפוכה בכלל, זה... בסדר, שנייה.
אז בשומה לבנק, כל מה שנחשב למשהו שהוא לא כשר, שהוא לא ביתר, באמת מכסחים את זה. נותנים, לא נותנים לזה שווי ונותנים גם עלויות הפחתה, אבל מחוץ לבנק, בשומות רגילות לשווי שוק, השוק מתמחר גם חריגות בנייה הרבה פעמים במחיר גבוה.
בסדר, זה, תמיד אתה יודע, אני אומר ללקוחות שלי, יש לנו שני, יש שמאות נדלנית, כמו שאתה מגדיר השמאות לבנק, ויש את השמאות בכמה אני מוכן לקנות או למכור את הנכס. זה כבר...
אז אני מגדיר את זה כשמאות שווי שוק, שזה שמאות לכל דבר, שווי של השוק, ויש שמאות לבטוחה.
אתה יודע, בן אדם ש...
זה ללקיחת אשראי, למשכנתא הפוכה, משכנתא רגילה, לא משנה. לשיעבוד.
כן.
והעיניים של הבנק הן יותר מחמירות, ולכן...
אבל יכול להיות שעניין קומה, יכול להיות, פה הדירה פונה לרחוב, ופה היא פונה לגן ציבורי, זה גם דברים ש...
א', כן, בוודאי שהכיוון של האוויר של הדירה, אם אחד פונה לכביש בשינה...
אם זה בניין שיש בו שלוש דירות... בקומה לעומת שתי דירות בקומה, בניין של 20 דיירים מול 10, זה דברים שגם כן לוקחים אותם בחשבון?
בוודאי, את הכל לוקחים בחשבון, את הצפיפות, את הכיווני אוויר, את מספר כיווני אוויר ומה באמת רואים. זאת אומרת, אם יש נוף, כמובן שהיו מחקרים שנוף לים בארץ זה משהו שאתה יודע, יש עליו ממש הוכחות אמפיריות שנותנות שווי. שווי לפארק גם נותן, כמובן שאם לדירה אחת יש נוף לכביש ולשנייה יש נוף לפארק, אז יהיה ביטוי לזה. עכשיו, יכול להיות, ביטוי זה לא אומר עסקה אחת מול עסקה שנייה, כי אנחנו מודדים שווי אתה יודע, בצורה רוחבית. מה הקונה הסביר ישלם למוכר הסביר, מעין ממוצע כזה. אז שווי הוא לא מחיר. מחיר זה משהו ספציפי שמישהו שילם על עסקה ספציפית. רוצה לומר, יש מישהו עכשיו שרוצה לגור בבניין של אמא שלו, ויש התמחרות על הדירה. הוא לא אכפת לו לשים עוד 200,000 בשביל לגור בבניין הזה, כי יש לו פה ערך עליון של רצון לגור, ערך סנטימנטלי או רגשי או פונקציונלי לגור בבניין הזה. אז הוא ישלם 200,000 שקל מעל מחיר השוק, זה גם קורה. בגלל זה לא בודדים.
ברור, זה כמו שאתה מוכן לשלם יותר על תוספות לרכב, בסוף זה 4 גלגלים, לוקח אותך לאותו מקום.
נכון, מה שאני אומר פשוט שלא מודדים שווי שוק לפי עסקה אחת, זה תמיד ממוצע. תמיד ממוצע של הרבה דברים, כי יש חריגים. אז הרבה פעמים אתה רואה עסקה חריגה, כמו בדוגמה שנתתי, שאחד ישלם סכום גבוה יותר מהשני, בגלל שיש לו אינטרס מיוחד. אבל האינטרס הזה הוא לא משקף את כל השוק. זאת אומרת, הוא היה קונה מיוחד בעסקה מיוחדת, הוא לא משקף את כל השוק, ולכן תמיד השווי שוק ייקבע על ידי איזשהו ממוצע.
זה אומר שגם אם אני עכשיו רוצה למכור את הדירה שלי, אסור לי, אני בכוונה להסתמך על כל המחשבונים באינטרנט. כלומר, הם יכולים לתת לי כיוון, אבל זה לא יהיה מדויק ב-99, כנראה זה יהיה לכיוון ה-80%.
נכון, נכון. תמיד יש לי קולגה מחיפה שהרבה פעמים אוהב לבדוק.
אני אוהב אותו, אני אסף.
אסף גסטרון.
אוי, שמע, אני מתמוגג על כל פוסט שלו. על כל, עירחתי אותו לפני שנה בערך.
באמת, כן.
עירחתי אותו, ולדעתי הוא יצא מפה לחיפה ועל כביש 6 והוא קילל אותי, כי הוא נסע לפחות שעתיים, אבל דיברתי איתו לא מזמן, אני מתמוגג על כל פוסט שלו.
אז כן, הוא באמת מוכיח הרבה פעמים שיש פערים של אפילו יכול להיות יותר מ-10-20% בין המחשבון לבין התוצאות בשטח, כי המחשבון עושה איזה שהוא ממוצע טיפש נקרא לזה, הוא לא מנתח את הנתונים. ולכן קורות טעויות.
זה...
אבל אתה יודע, זה תמיד מדהים אותי, תמיד מדהים אותי, כי יצא לך פעם לקנות רכב יד שנייה, זה דוגמה, אני יודע שזה דוגמה די מוכרת, אבל כשאתה קונה רכב יד שנייה אפילו ב-40,000 או 50,000, שזה סכום מזערי, בטל ב-60 לעומת שווי של דירה, אנחנו נשקיע את ה-400-500 שקל לבדוק אותו, ואנשים היום, לא כולם עושים את זה, לא כולם חושבים שצריך לעשות את הבדיקה לנכס שלהם.
שמע, בוא נספר לך סיפור.
זה קטע, זה עניין של חינוך שוק. אתה יודע, לפני 50 שנה אנשים היו קונים דירות בלי עורך דין. ואז נהייתה לשכת עורכי דין חזקה, הצליחה לחנך את השוק, לא קונים דירה בלי עורך דין. אנחנו לשכה קטנה, אמצענו דלים, יחסית ללשכת עורכי הדין, וחינוך השוק הוא קשה. אבל אנחנו רואים את זה בפועל. אני ראיתי המון המון מקרים שאנשים באמת אכלו אותו בעסקאות, בגלל שהם לא עשו בדיקה של 2,500-3,000 שקלים, שזה באמת הרבה פחות מהסכום היחסי ששילמת ברכב.
שמה, לפני, אני מנסה תמיד לקוחות להביא אותם לשמאות מוקדמת, כי אני חושב שזה יותר בריא. במיוחד שמיות מוקדמות שאנחנו נמצאים על אחוז מימון, צריך לזכור שאם אנחנו לוקחים, אני פתור יועץ משכנתאות, בן אדם רוצה 75% מימון, אבל פתאום מספיק שהשמאות ירדה ב-100,000 שקל 50, לפעמים לבן אדם אין את המקורות מימון הנוספים. היה לי לפני ארבעה חודשים משפחה מתל אביב, מאוד מאוד לחוצים לסגור עסקה, היינו 30 יום להעביר את הכסף, 30-40 יום להעביר את הכסף, מהחוזה, כלומר כספי משכנתה. אני לא אומר שזה אי אפשר, אבל הרבה פעמים, אתה יודע, זה היה תקופה מאוד מאוד לחוצה לפני עליות הריביות, שדיברת עם שמאי אחד ואומר לך, אין בעיה, אני אבוא לבקר בעוד שבועיים בנכס, ותקבלו את השומה בעוד חודשיים. אתה מכיר את זה מן הסתם, לא?
בסדר.
ואמרתי לה, שמי, היא קנתה דירה ב-4.2 מיליון. ואני אומר לה, בשיחה עם העורך דין משותף, אני אומר לה, בואי...
תל אביב.
כן, תקחי, בואי תעשי שתתחיל עם השמעות בשביל קצר הליכים, בואי תתחיל עם השמעות מוקדמת. והעורך דין שם, למה? זה עולה לה יותר יקר.
איזה שטויות.
עורך דין קרוב משפחה. תקשיב, רגע, שנייה, הסיפור.
אתה מבין, אתה בטל ב-600 הזה, אתה מבין, זה זניח כל כך.
דקה, דקה, חכה, עוד לא סיימתי את הסיפור.
אני לא יכול להבין את השוק.
אני אומר, עכשיו, אני מכיר כבר את כל ה... אני אומר, סתכל. זה דירה מעל 4 מיליון שקלים, השמעות של הבנק ושמעות מוקדמת, המחיר שלהם זה. מעל 4 מיליון שקלים, אם אני לא טועה בבנק, זה בין 3,500 ל-6,900.
משהו, זה שונה בכל בנק, נגיד, אני עובד עם הבינלאומי, ובבינלאומי מעל 3 מיליון צריך כבר לעשות שומה מלאה.
בדיוק, אבל זה שמעות...
אז כן, לפעמים זה מעל 3 מיליון, לפעמים זה גם מעל 4 מיליון, אתה צודק.
בדיוק, אבל זה שמעות יקרה בכל מקרה.
בכל מקרה, במקרה שלה, שמעות יקרה.
זה לא, תגיד לי, דירה ב-700 או 1,200 שקלים.
אתה צודק לחלוטין.
ואז הוא אומר, אם זה אותו מחיר, סבבה. הלכה עשתה שמעות מוקדמת, אני מקבל טלפון מהשמאי, השמאי אומר, אופר, שמה, יש בעיה. אני אומר לו, מה הבעיה? הוא אומר, זו דירת של 98 מטר או 100 מטר. 20 מטר מהדירה, 22 מטר מהדירה, מבחינת התסריטים, כל היחידת הורים הגדולה משוייכת לדירה ליד. עכשיו, הוא אומר לי, אתה מדבר איתי על דירה של 4 מיליון שקל בתל אביב.
חדר זה מיליון.
שזה חדר.
חדר זה מיליון.
עכשיו, הוא אומר לי, נכון, שכנראה זה טעות בתסריטים. הוא מדבר אותה, היא אומרת לי, אופר, וואו, הצלת אותי. עכשיו, נכון שכנראה אף אחד לא יפנית והשכן ליד לא יבקש את החדר.
לא
וזה...
משנה, הבנק לא יסתכל על זה.
אז זהו, ונוריד, ואחוז מימון שם יחסית נמוך נניח, והכל טוב. אבל איך היא אמרה? אני לא רוצה להיכנס לעסקה שיש לי נכס נכה. יש לו את האפשרות לבחור האם הנכס נכה כן או לא. כלומר, נניח והעסקה גם עוברת, אתה יודע מה? הבנק העביר את זה. מי יודע במחירה? היום אני מדבר עם ברחובות עם עורך דין, הוא אומר לי, יש לי נכס שאני רוצה, שאין לו, איבדו בעירייה ברחובות, היתר בנייה ואת הטופס 4. מה אני עושה? אני אומר, לא רוצה שמות מוקדמת, שאולי לשמה יש כן אפשרות לאתר, כן מקולגות על נכסים ישנים, יש את ה... אתם רואים, אתה לא עובד עצמאי.
כן, אפשר להיערך לפעמים, ויש גם מקרים שאתה באמת מבקש איזה אישור מהעירייה לדברים האלה.
בדיוק, בוא תוציאו אישור מהעירייה על הדבר הזה. הוא אומר, הבעיה שלי, כי כנראה יכול להיות שמשכנתא עברה, אני בדקתי לו בבנקים אחרים, ולראות על הנס, אני ראיתי איפה שיש משכנתאות, הוא אומר, מה יקרה אם בעוד 5 שנים הוא רוצה למכור את הנכס, ואז תהיה לו בעיה. כלומר, אנחנו צריכים לסכל את זה דווח הארוך, ואני חושב ששמעות מוקדמת.
חד משמעית, אופר, בוא נסכם את זה ככה. שמעות מוקדמת זה ההוצאה הכי קטנה והכי חשובה שיהיה לך בקניית נכס.
אחרי יועץ משכנתאות.
אחרי יועץ משכנתאות, כמובן. והמשמעות שזה מאוד מאוד גדולה. אני לא מבין, כמו שלא באמת, כמו עם הדוגמה הקלישאתית, כמו שלא תקנה רכב יד שנייה בלי לבדוק אותו, שאין שם איזה בעיה, שלא קיבל ממכות בשסי, ככה בנכס יכול להיות הרבה יותר הרבה בעיות.
דבר נוסף שאני יכול לקבל מאותה שמעות מוקדמת, זה את כל הנושא הזה של היטלי השבחה, נכון?
תראה, היטלי השבחה מאוד קשה לצפות מראש, אפשר לצפות אם יהיה או לא יהיה, מאוד קשה לצפות כמה הם יהיו, עושים את זה, עושים עומדנים של היטלי השבחה, גם בשומות לבנקים, גם בשומות פרטיות. התחום שלי בדרך כלל בא אחרי שהם קיבלו כבר את היטל השבחה. מה זה אומר? אתה מכרת עכשיו נכס. אמרו, הנה אתה היית הבעלים שלו משנת 2000 עד שנת 2022, 22 שנה, יצאו פה 5 תוכניות, התוכניות האלה השביחו ככה וככה, אחד נתנה לך להרחיב את המרפסת, השנייה נתנה לך עוד חדר על הגג, כל תוכנית מה שהיא עשתה.
אפילו שלא עשיתי את זה.
אפילו שלא עשית את זה. החוק אומר שאתה צריך לשלם או ברגע שאתה תרצה לממש את הזכויות האלה, לבקש היתר, זה מימוש ביתר, או ברגע שתמכור את כל הנכס. ואז אתה מוכר בעצם נכס עם זכויות בנייה,
שהמוכר לא צריך לממש, הוא רק יכול להוציא היתרים, הוא לא צריך לממש את הזכויות, נכון? כלומר,
אף אחד לא חייב לממש, אבל אתה מוכר נכס עם אופציה לזכויות, והאופציה הזאת שווה כסף.
כן, אבל לא מבקשים ממני ברגע, נניח אני קניתי עכשיו נכס, המוכר שילם את כל ההיטלים למיניהם, ואני לא אשלם פעם נוספת היטלים, כי ההיטלים הם על הנכס.
כל פעם שקנית נכס, יש לך דף חלק בדרך כלל, על, על התוכניות הבאות. זאת אומרת, כל התוכניות עד היום, יום המחירה, ישלמו על ידי המוכר, זה הברירת מחדל, אלא אם כן יש חוזים מיוחדים שגם מתווכחים על הדברים האלה, אבל בחוזה רגיל, כל המיסים וההיטלים עד יום המחירה ישלמו על ידי המוכר, וכל תוכנית שתצא מאז שאתה הבעלים של הנכס תחול עליך, אם תרצה לממש את זה ביתר, ואם תרצה פשוט למכור את הנכס, שזה מימוש במחר. הגיון של הוועדות המקומיות, כי זה בעצם היטל, זה לא מס למדינה, זה הולך לוועדה מקומית, יש רעיון חברתי מאחורי זה, אתה בעצם התעשרת על חשבון תוכנית ציבורית, ובוא תשלם חצי מההתעשרות הזאת חזרה לציבור. אז יש היגיון חברתי מאחורי זה, אפשר להתווכח עליו, אפשר לקבל אותו.
בסדר, אנחנו צריכים לשלם, אתה יודע, יש היגיון, האם אנחנו צריכים לשלם מס הכנסה כזה גבוה, כן או לא, זה כבר אותו דבר.
לא, אבל פה באמת, מס הכנסה זה על כסף שהרווחת ועמלת עליו. פה התיאוריה אומרת, אתה לא עמלת על הזכויות האלה, אתה קנית, נגיד, בית פרטי של 200 מטר. היום הבית הזה יכול להיות 250 מטר דה פקטו, אתה יכול להרחיב אותו בעוד 50 מטר. התעשרת על חשבון תוכנית שהיא ציבורית, בוא תחזיר חצי. עכשיו זה, פה יש את כל הוויכוחים. החמישים האלה שלא נבנו, כמה הם שווים? מה צריך לעשות בשביל באמת לבנות אותם? אם 50 מטר על הגג ויש לי גג רעפים, יש עלויות התאמה, כמה עלויות התאמה? כמה זה באמת העשיר אותי? זה סימן שאלה גדול, ולכן הנושא הזה הרבה פעמים נתון למחלוקת, ופה בדרך כלל שמאי מקרקעין או אני נכנס ובודק את העניין הזה, האם החיוב של הוועדה היה סביר או לא סביר, ומה כדאיות הערעור.
זה אבל למעשה, אתה אומר לי, אם אני רוצה למכור את הנכס שלי, כדאי לי לעשות שמאות שלי, לפני מחירה.
תראה, שמאות לפני מחירה, תמיד טוב שיהיה לך בשביל שתבין מה אתה מוכר. אתה יודע, לפעמים אנשים לא יודעים מה הם מכרו. קרה מקרה מאוד מפורסם שהיה עורך דין, והיה שם כל מיני אנשים שנתבעו, בגלל שמישהו מכר איזשהו בניין בתל אביב, בניין קטן, נגיד שתי קומות, והיה להם זכויות לבנות רב קומות. זאת אומרת, היה אפשר לבנות מגדל. זאת אומרת, הם חשבו, אוקיי, נחשב את זה לפי מר בנוי, נגיד מטר שווה, מר בנוי שווה 50 אלף, נכפיל אותו, נעשו איזה חישוב. הם לא לקחו שמי ולא לקחו בחשבון על זה שהמגדל, הזכויות למגדל, זה המצב הטוב והכלכלי לנכס הזה, וזה שווה עוד כמה מיליונים.
שלמעשה, אז העירייה אומרת, לא מעניינת אותי בכמה מכרת, מכרת בשקל.
נכון.
זה, אני לא חלק מהעסקה כמו שבמס
שבח.
מס שבח, שהם לוקחים לנו מהדלת את המס.
בדרך כלל, גם שם, אם מכרת מחיר לא סביר, הם יגידו לך, בונה, יש פה משהו חשוב.
כן, אבל פה העירייה אומרת, מכרת בשקל, סבבה, אבל עדיין יש כאן זכויות שאני נתתי לך, כן. ששוות 4 מיליון שקלים, סתם דוגמה.
תחשוב איזה מצב אבסורדי, שיכול להיות תיאורטית, שתמכור בניין, היטל השבחה יהיה יותר גבוה ממה שמכרת, אתה בעצם מכרת נכס ואתה בחובות לעירייה.
אתה בהפסד, כן.
אתה בהפסד, זה יכול לקרות בתיאוריה. רוב המקרים הם פחות קיצוניים מזה, אבל עדיין יש תמיד את השאלה הזאת, כמה זה באמת ישביח, כי 50% מזה העירייה תגבה כהיטל. אז זה נושא.
עדיין, אם יש לך בניין, לא משנה מה הוא שווה, בתל אביב, אתה יכול לבנות עליו מגדל שהעירייה תיקח 50%, בסדר?
נכון. נכון, כי אם באמת קיבלת זכויות כאלה, על הנייר התעשרת. ואם אתה לא יודע את זה, אתה לא מהתחום, אתה לא בדקת, קיבלת נכס בירושה, תשקיע את כמה אלפי שקלים בודדים, שזה הפינץ שבפינץ, זה באמת שולי, ותיקח מומחה, תיקח שמיים מקרקעין, שיבדוק לך את הכל ויתן לך דוח. זה, עוד פעם אני אומר, זה יותר מבטל ב-60 ההוצאה לעומת החשיבות.
אתה יודע, אנחנו יכולים לדון, אבל זה, אתה לא מתמחה בתחום שלך, אתה לא מבין בתחום שלך, כמו שאתה לא תכנס לסדר את המכונת כביסה באופן עצמאי, להחליף לה את הטוף, לא יודע,
כן,
לא.
נכון.
כמו שאתה תחליף לבד את הנטל.
גם אם תנסה להחליף את הטוף, כמה שעות תבזבז וכמה שעה שלך, לעומת שתביא איש מקצוע. זה תמיד השאלה.
כן, זה
אתה, נגיד, יש לך חוש מכני, הכל בסדר, אתה תעלה על זה תוך 3 שעות. האם 3 שעות שלך שוות פחות מלהזמין טכנאי שיעשה לך את זה כבר.
כן, לא, אבל פה אתה מדבר איתי, לך עכשיו תנבור בארכיונים של העיריות, ולך תחפש תוכניות, ולך תקרא, כן, ותבין.
כן, זה תחום שלומדים אותו כל החיים. זה מיותר מאוד לנסות לעשות את זה בעצמך, כאשר בדרך כלל העלות היא שולית. זאת אומרת, יש לך בעסקאות נדלן הרבה פעמים מתווך. מתווך לוקח, בוא נניח, ממוצע של 2% לעסקה. עורך דין לוקח ממוצע של 0.5% לעסקה. אם הייתי עושה כמה אחוז לוקח השמי, זה הרבה הרבה פחות מהמתווך ומעורך דין, אבל המשמעות שלו היא כבירה. אתה בעצם מקבל תעודת זהות של מה שאתה הולך למכור או מה שאתה הולך לקנות. שבדקו אותו, שעשו עליו סקר, שמישהו מהתחום, מישהו שמכיר את האזור, עשה, בדק את כל המסמכים. לא רק את המחירים, גם את המסמכים המשפטיים, התכנוניים, הרישויים, הסביבתיים.
זה אבסורד, שאתה מסתכל על, על הפירמידה הזאת.
אז היה.
מי שמרוויח הכי הרבה, זה... טוב, לא משנה, אנחנו אוהבים אותם ועובדים
כן,
איתם.
כן,
אבל,
זה...
אבל בסוף, מי שמרוויח...
זה מי שהכי פחות...
מי שמרוויח הכי מעט בכל הסיפור הזה.
זה אנחנו.
שזה אתה ואני, בתכלס, ואנחנו... חוסכים להם ים בכסף וים בהתעסקויות ומוצאים אותם מבורות בסוף. אני לא מזלזל גם בעורכי דין, אבל עדיין.
נכון. אני אגיד לך עוד משהו, אתה יודע מה נגעת בנקודה רגישה? כל השומות האלה שבהפניהם בבנק, בנכסים שהם פחות משלוש מיליון, שבאמת משלמים עליהם כמה מאות שקלים עד אלף שקלים, זה שומות היום, אני יכול להגיד לך שרוב השמיים רואים אותם כשומות הפסד. זה לא שווה להגיע לנכס, למרות שזה שומה מקוצרת וזה הולך רק לבנק.
עזוב, זה לא משנה, 17% מע"מ, נשאר לך כמה, 800 שקלים שם?
משהו אז היה, כן, זה הרבה פעמים.
שרפת חצי יום, נסעת, הלו, צילומים.
וזה ככה בגלל, אתה יודע, שאלה שברשימות של הבנק, נהנים מאיזשהו ריטיינר, גם עובדים על מסות שזה כמות, וגם עובדים על, על האנשים שיש להם נכסים מיוחדים, שצריך שומות מלאות, ואז זה מגיע לכמה אלפי שקלים. אבל בשומות הקטנות שאנחנו חייבים לעשות, זה באמת שומות הפסד, והמחירים האלה לא הותקנו שנים. שנים, זאת אומרת, תראה כמה עלו מחירי הנדלן, נגיד, מ-2012, עשור, מ-2012 עד היום, בהמון מקומות בארץ אתה יכול לראות גם 100% עלייה, לעומת השכר טרחה של השמי שלא זז. טוב, אז זה נקודה כואבת, וזה לא כל כך בשליטתנו, כי זה באמת...
כן, אבל זה, אתה יודע, זה תפעילו את יושב ראש הלשכה שלכם, זה אותו אחד?
לא יודע כמה הוא יכול לעשות בנושא הזה, זה מאוד קשה להשפיע על הבנקים בעניין הזה, אבל טוב, זה כבר נושא, כל העניין הזה של, אתה יודע, של הפוליטיקה הפנימית הזאת, זה כבר נושא לשיחה אחרת.
כן, אבל מצד שני, אתה יודע, כן, לא ניכנס לשיחה הזאת, כי מצד שני גם יש המון מון שמרים שכן רוצים להיכנס לבנקים, כי בסוף זה עושה לך טוב תור שמי שאתה נכנס לעבוד עם בנק, זה עוזר. זה רק
כמו שאמרתי, יש לך את העבודות שאתה פחות תרוויח מהם, או לא תרוויח מהם בכלל, וזה בשביל להיות ברשימה, בשביל העבודות אחרות שמשם תרוויח, ואיך שהוא זה, אתה יודע, אתה מתגלגל ומתכזז.
איך אמר לי שמי אחד שאני מכיר, ניסיתי לקדם שם דבר, אז הוא אומר לי, שמע, אני בדרך כלל משתדל לא לעבוד עם הבנקים. הוא אמר לי את זה ככה, אני לא יכול להגיד שאני לא עובד עם הבנקים, אבל אתה יודע, אתה רוצה להגיע, אין בעיה, אני בא לך בעוד שלושה שבועות. את השומה אתה תקבל כעבור 12 יום. ואז הבן אדם, אוקיי, בוחר, הולך ומחפש שמיים אחרים.
טוב, לא יודע, לא רוצה להיכנס לדוגמאות כאלה, אבל בסדר.
כן. טוב, הפסקונת קלה של שיר, שיהיה לך זמן לשתות, כי יש ארבעת על פה, רצת, ואנחנו נשוב עליכם עוד כמה דקות.
ביילה מוצ'אצ'ו! ארביבה! יש אנשים שמטפסים על הרים, אנשים שצומחים מגבהים, יש אנשים שרוכבים על סוסים, ויש כאלה שגומעים מרחקים, אבל אני אוהב להיות הפעים, תתמתי והלימוד והספרים הישנים, כן אני אוהב להיות הפעים, עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים, אוהב להיות הפעים. אנשים שבונים מגדלים, יש כאלה שצמים חודשים, אבל אני אוהב להיות בפעיל, עם מתי והלימון והספרים הישנים, כן אני אוהב להיות בפעיל, עם מותר מחפשים, יש אנשים שתמיד מגלים, יש אנשים שהולכים בגדול, לא מבטרים ורוצים את הכל, אבל אני אוהב להיות בבית עם מתי הלימון והספרים הישנים. כן, אני אוהב להיות בבית עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים, אוהב להיות בבית. מטפסים על הרים, יש אנשים שצונחים מגבהים, יש אנשים שרוכבים על סוסים, ויש כאלה שגומרים מרחקים, אבל אני אוהב להיות בבית עם מתי הלימון והספרים הישנים. כן, אני אוהב להיות בבית עם אותה האהובה ועם אותה להיות בבית.
שיר אוהב להיות בבית, רואים עכשיו נטייה ברורה של האומן
בהגשת אופן לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, אופר לוין, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, ניצן גרינפלד, מה קורה ניצן?
חזרנו אחרי הפסקה קצרה,
כן,
מצוין, שתינו כבר מים.
שתינו, כן, כן. לא הכנסנו לאולפן מים, אסור להכניס לאולפן מים, זה בצדק. אני רציתי ככה, יש, בתי המשפט בישראל מלאים בדבר הזה שנקרא תביעות על גבי תביעות. עורכי דין, לקוחות, תובעים את המוכרים.
במדינה שיש עשרות אלפי עורכי דין על כמה מיליוני אנשים, צריך להתפרנס איכשהו.
כן,
אבל פעם עשיתי חישוב, היה כמה רשומים בלשכת עורכי הדין, משהו כמו 60 או 70 אלף, וכמה תושבים יש, היום כבר יש קצת יותר, בוא נגיד שזה מגיע ל-9 מיליון בערך, זאת אומרת שאנחנו קרובים לאחוז מהאוכלוסייה, קרובים לכמעט אחוז מהאוכלוסייה שהם עורכי דין. זה לא קיים באף מדינה אחרת.
אחוז מהאוכלוסייה עורכי דין, אחוז מהאוכלוסייה הם בתווכי נדלן לפחות, אחוז מהאוכלוסייה הם כבר גם חצי אחוז הם יועצי משכנתאות.
כל השאר בהייטק.
לא, לא, אבל אצלכי, התחום הזה שנקרא נדלן הוא תחום שהוא, אני חושב שפעם הייתה לי שיחה עם ריקו, הוא לא הצליח לעלות על הקו היום, אבל זה תחום ש מרכז בתוכו את הכי הרבה תעשייה, החל מרמת הבנייה, אותו תפסר, נכון. עד המנכלים של החברות, השיווקים.
כן, ומעצבי פנים וכולי וכולי.
לא, אלה שחברות חברות חומרים, מטבחים.
המון זה, אנשים זה, יש בתעשייה.
זה תחום תעשייה מאוד מאוד גדולה, אני חושב הכי גדולה בארץ לדעתי.
לא בדקתי, אבל זה תעשייה מאוד גדולה.
לדעתי היא מאוד גדולה, ונוצר הרבה פעמים שיש כל מיני סכסוכים, נגדיר, ומרבית הסכסוכים הם, אתה מכיר את זה, כי אתה מגיע לבתי משפט, לא?
נכון, אני שמע שיוצא לו להיות בבית משפט לא מעט, אם זה מינוי שופטים, זאת אומרת כמומחה של בית משפט, ואז השופט ממנה אותך, או מטעם אחד הצדדים, בתביעות. ומה שאני רואה בנושא הזה,
רגע, סליחה שאני קוטע אותך. שופט ממנה אותך, כלומר שופט מגיע לשולחנו תביעה של א' מול ב', ואז השופט, הוא שופט, לא, הוא לא...
בדרך כלל מקבל כתב תביעה, כתב הגנה, כל מיני מסמכים אחרים, והמון פעמים גם שומה מהצדדים, שומת מקרקעין, נגיד על ירידת ערך.
זה אוף, זה שופט ש... אתה יודע, שמע, בוא נספר לך סיפור, מצטער שאני שוטף. לפני 7 שנים,
כן.
הייתי מעורב באיזשהו תביעה, תבעו אותי, תבעו אותנו, בסוף הכל התבטל, אבל איך אמר לי, שהגענו לבית משפט, לאחד הדיונים, מסתכל לשופט ואומר, רגע, אתה חברה לייעוץ משכנתאות עובד? לא, אתה יכול להציע לתובע, לתת לו שירותים לייעוץ משכנתאות. הוא לא קראת, במעלית, אומר לי, העורך דין אופר, אני מצטער בשם מערכת המשפט הישראלית, כי התובע שתבע אותנו, זה חברה לייעוץ משכנתאות. אתה מבין ש... הוא לא קרא את הכתב תביעה, כי לא כי הוא עייף ורצה לישון צהריים, כי יש להם עומס. הם לא מגיעים לקרוא, הם רואים א', ב', רואים...
טוב, אני מקווה שלא כולם ככה, אבל אני מקווה ש...
זה היה הזוי.
כן, אבל התחלנו להגיד שבאמת התהליך הזה הוא מאוד ארוך. זאת אומרת, אני יכול לקבל מינוי שופט, ואני רואה על התיק, יש את השנה תמיד. לפעמים אתה רואה שנה, אתה יודע, אם זה 2018 או 2016, זאת אומרת, 4 שנים אחורה, 6 שנים אחורה, לפעמים גם יותר.
בתי המשפט מלאים בתיקים.
ומה בעצם קורה? מה בעצם קורה בהליך הזה שמישהו תובע מישהו על עניין נדלנים? זה ירידת ערך, הקבלן לא בנה לו ככה, השכן עשה ככה. מה בעצם קורה? יש באמת את התהליך הזה. כל אחד מביא עורך דין. אחר כך כותבים כתב תביעה. אחר כך כל אחד מביא מומחה מטעמו שזה שמיים מקרקעין בדרך כלל, כי אם זה נושא נדלני ומדובר על שווי של נדלן, אם זה בית, דירה, קרקע, לא משנה מה, חנות. אז רצוי לגבות את התביעה שלך באמת באיש המקצוע המתאים, שזה שמיים מקרקעין. השופט מקבל את כל הניירת הזאת, עם שתי חוות דעת משתי הצדדים של הגנה ותביעה, ואז הוא אומר, אוקיי, אני לא מספיק מבין בתביעה הזאת, בכמה שווה עכשיו זה שלא בנו לו עוד מעקה כזה, או זה שבנו לו את החלון יותר גבוה, כל מיני תביעות שיצא לי...
אני לא יודע להעריך את ה...
אני לא יודע להעריך, הוא ממנה שמיים מטעמו. עכשיו...
למה, תגיד לי, למה אותו עורך דין שמגיע אליו אותו לקוח ואומר, שמע, הבטיחו לי, לא יודע, חדר של 3.4 מטר, בפועל קיבלתי 3.2, אני רוצה לתבוע את החברה ב500,000 שקל, mm-hmm. העורך דין אומר, וואלה, סבבה, 500,000 שקל, יש לי כאן עסקה עכשיו, זה השכר תרחה. למה הוא לא אומר ראש, בא ואומר, ניצן, בוא אליי רגע למשרד, תן לי הערכה כמה זה שווה, בוא נלך לחברה כנגד, נגיד לשמור התביעה הזאת, כמו שעושים היום, אתה יודע מה, חברות ביטוח, הרבה פעמים בחברות ביטוח, אתה מגיע לפשרה לפני שאתה מגיע לבית...
אז יפה, יפה, יש שתי תחומים שהם פורחים בארץ, שזה תחום הגישור ותחום הבוררות. בגישור, ההבדל הגדול זה שאתה נותן לצדדים להגיע ביניהם להסכמה, על ידי הבנות, על ידי שיחות משותפות ופרטיות, ויש בוררות. בוררות... שיש המון שמיים שהם בוררים, אני עשיתי קורס בוררות ויצא לי לעשות בוררות, זה באמת הליך שמתנהל מאוד דומה לבית משפט, רק בינינו, בין הצדדים, שהבורר משמש שופט. זאת אומרת, אין דיונים עם צד אחד, כל הדיונים הם בשיתוף שתי הצדדים, ובסוף, הפסק בורר, הוא יכול לשמש כפסק דין, ולחסוך המון המון זמן, המון המון כסף, המון המון עוגמת נפש, לשתי הצדדים.
איך בא לי להיות בורר? אולי אני אחסות קורס בוררות.
יאללה, לך לעשות. יש בבר אילן, יש בתל אביב, יש המון. אני אמליץ לך אחרי התוכנית. בקיצור, אז אני אומר לך, באו אולי צדדים, שאם הם היו הולכים לבית משפט, הם היו נגרים שנים, עם חוות דעת, עם נגדיות, היו מבזבזים המון המון כספים, ובסוף היו מגיעים לאותה תוצאה. אז אני אגיד לך, זה עניין של גם, של חינוך שוק, של להביא לאנשים להיות במודע, זה צריך להיות במודע של האנשים. הרי העורך דין יש לו אינטרס לגרור אותך לתביעה, כי שם הוא ירווח יותר.
איך אמרו לי, אתה לא יודע איך אתה נכנס לבית משפט, אתה לא יודע איך אתה יוצא. מי שמרוויח תמיד זה עורכי דין.
בדיוק. הרבה פעמים אתה תבזבז שנים מהחיים שלך, יצמחו לך המון שערות לבנות, או ינשרו לך את השערות, ואתה יודע, בסוף אתה אומר, וואלה, לא היה שווה כל ההליך הזה. רציתי 500,000, קיבלתי 100,000, 80,000 שקל עלו לי ההוצאות. העורך דין, האגרות בית משפט, הלא יודע מה. הנסיעות, הזמן שלי. כל כך הרבה הוצאות, הרי זמן שווה כסף, כל ההתעסקות שווה כסף.
ואין בתי משפט לענייני נדלן? אין, כמו שיש בתי משפט לענייני משפחה.
באמת, הילד שקט שהייתה שרת המשפטים דיברה שהיא רוצה לעשות את זה, כי באמת הנושא של הנדלן הוא יותר סבוך, קשה לשופט להבין בהכל, ואז היא רצתה לעשות בתי משפט במיוחד לנדלן. עד עכשיו זה לא יצא לפועל, אבל אולי זה יושב על השולחן של אחד משרי המשפטים, התוכנית הזאת. לא יודע אם זה יקרה.
אחד משרי המשפטים, טוב שאמרת.
כן, אני לא יודע מי, אבל בבוטום ליין, אני באמת רוצה שהמאזינים שלנו, יש לכם סכסוך על עניין נדלני, בין קבלן, בין שכן, לא משנה מה, פלישה, תגיעו להסכמה, אתם הצדדים, תגידו, אוקיי, אנחנו יכולים ללכת לבית משפט, זה יעלה לשנינו יותר. האינטרס שלנו המשותף כתובע ונתבע, להגיע להסכמה, להגיע או לגישור או לבוררות אצל שמיים מקרקעין, שמומחה בתחום הזה, שעשה הסמכה לגישור, שעשה הסמכה לבוררות, והוא יוכל להכריע בינינו, אנחנו נחסוך שנינו את הזמן, את הכסף, את המאמץ, את השיער הלבן, את הלחצים, וזה המון המון זמן והמון המון כסף והתעסקויות, בזה שהם ילכו לשמי, במקום שאחר כך עוד 4 שנים, עוד 6 שנים, מתי זה, בסוף אני ימונה על ידי שופט, ויצטרך להכריע, שאיך הייתי יכול לעשות את זה כמה שנים לפני זה, לפני ש...
בזמן הכסף הזה, אתה עכשיו תבעת 100,000 שקל, תחשוב ה100,000 שקל בעוד 5 שנים, לא שמים אותם 100,000 שקל, פלוס הוצאות משפט, ויש לך גם סיכוי להפסיד, ואתה תפסיד, זה הרבה כסף שאתה תפסיד. בהוצאות משפט, רק הוצאות משפט.
כן, הוצאות משפט והזמן, הזמן. תחשוב שיש לך תיק בבית משפט שמתנהל כל פעם.
יש דברים ש... אתה יודע, יש דברים שעל באמת אני... אין ברירה, והם כנראה צריכים להתנהל בבית משפט, אבל יש דברים כאלה שהם באמת שוליים, ואני חושב שהדוגמה שנתתי היא דוגמה שהיא במרבית המקרים דומה, נכון?
הרי היום בתי המשפט אתה בא אליהם, דבר ראשון הם שולחים אותך לגישור, לפחות לשיחה, זה חובה, זה חלק מההליך. אז אתה צריך את בית המשפט שיביא אותך לגישור, גישור תעשו. אחרי גישור אתם לא הסכמתם, מצוין, תלכו לבוררות. מה שונה ללכת לבית משפט או לבוררות? בסופו של דבר, יבוא איש מקצוע, יבחן את הדברים, יבחן את הטענות מצד התובע, יתחן את הטענות הנגדיות מצד ההגנה, ויגיע להכרעה ויתן לכם פסק דין. אני אומר, להוריד את העומס מבתי המשפט.
באיזה נושאים כן? שמע, עוד פעם. יש נושאים שהם ברירה צריכים להגיע איתם לבית משפט. אני בטוח שנתקלת ואתה יודע כבר אוטומטית. איזה נושאים כן אפשר כבר, לטובת המאזינים, שאם הם נתקלים בהם, שכן שלהם, דוד שלהם, כן כדאי להם לפנות לגישור, הנושאים שיותר פופולריים.
כל עניין של סכסוך בין שכנים, אם זה, אתה יודע, הוא פלש לי לשטח, הוא לקח שטח מפה, כל מה שיכול להיות, יש מלא עניינים
זה של... זה טוען גנב לי מטר מהגדר, הזיז אותה ימינה,
כל הדברים האלה
דברים.
אפשר לפתור עם שמיים מקרקעין. גם אבל תביעות, רוב התביעות זה בין שכנים או בין קבלן. תמיד, זה באמת 90% מהמקרים זה זה.
כן, אבל לצורך העניין, אין מה לפנות לשמיים מקרקעין אם קבלן יחר במסירה של 2 ולא שילם, לא יודע, שכר דירה, פיצוי ללקוח. זה כבר באמת, זה משהו שבית משפט יותר...
זה גם קבוע בחוק, אבל גם במקרים כאלה. אם אתה בא לקבלן ואומר לו, הנה, עברו 60 יום בחוק, אתה צריך לשלם לי רטרואקטיבי, ב8 חודשים הראשונים זה 150% מדמי שכירות ראויים בנכס, זה לפי החוק. הנה, זה מה שאתה חייב לי לפי החוק. ואתה רואה שהוא דוחה אותך. אומר, לא, היה קורונה, היה זה, היה זה. אז אתה באמת יכול ללכת לבית משפט, ואז באמת זה הליך הארוך, אבל גם במקרים כאלה שהם פשוטים יחסית, אתה יכול ללכת לשמי בורר, הוא ישמע את הצדדים, אתה יודע, הרבה פעמים זה גם הוויכוחים, האם השכר דירה הוא 4,000 או 6,000 שקל, אתה יודע, כל אחד ימשוך לכיוון שלו.
אתה יודע מה, זה משהו שהלשכה צריכה לקדם.
אנחנו מנסים, את האמת, בתור הלשכה, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לשכה קטנה, 1,000+ חברים, האמצעים הם לא...
תתאחדו עם לשכת...
לשכת משהו, כן? אין מה לעשות, אנחנו לשכה קטנה, אנחנו עובדים על זה, אנחנו מנסים... לדחוף את זה קדימה, יש בלשכה, אם אתם לא מצליחים להגיע על זהות בורר, אפשר להגיד ללשכת מקרקעי ישראל שאני חבר בה, ואני נציג בלאב בלשכה, ואני חבר בוועדות בה, יש בלשכה ועדה למינוי בוררים וגישור. ואפשר לפנות ללשכה, להגיד, הנה אנחנו מסוכסכים, בואו תמנו לנו אתם את המגשר או הבורר, ואז אתה יודע, זה בדיוק כמו לפנות ללשכת עורכי הדין, או לקבל בורר דרך בית משפט, או לקבל גישור דרך בית משפט. מצוין, שיפנו ללשכת עורכי הדין, יקבלו בוררות, או שיסכימו על בורר מצידם, כל אחד יציע את מי שהוא חושב, יסכימו על בורר מוסכם, ובאמת יחסכו הרבה זמן וכסף. מאוד מומלץ, אני רואה את זה בפועל, זה באמת חוסך המון לשתי הצדדים. חבל, בסופו של דבר, אותו שמיים מקרקעין, בסוף יגיע בדלת האחורית, דרך המינוי של שופט, דרך מינוי בית משפט, והדעה שלו לא תשתנה. הוא יחשוב באותה דרך שהוא חושב, בדרך המקצועית, ולפי מה שהוא בדק.
חשוב מאוד, אני מאוד חושב שזה צריך להיות כמעט מסת הדבר הזה.
כן, צריך פשוט להביא לידיעת הציבור את העניין הזה. הציבור לא מספיק מודע. אתה יש לך בעיה עם שכן, אתה חושב על תביעה, אתה ישר חושב על עורך דין, עורך דין ישר חושב על בית משפט. האופציה של בוררות לא קיימת. לצערי, אתה יודע, מאז תוכנית הבורר, שומעים בורר, ישר חושבים על עולם תחתון.
זה מה שאני חושב, לא?
אז לא, בורר זה לא עולם תחתון, בורר זה שופט, והוא יכול לקצר לך תהליכים, ואפשר לעשות את זה בכל כך צורה יעילה וחסכנית וממוקדת, ואין צורך לכל דבר להפעיל את גלגלי בתי המשפט.
אני חושב שבכלל, בכל הליך משפטי כזה או אחר, עוד פעם, לא מדבר על פלילי, של בין אדם לשכנו, לא משנה אם זה על החנייה או בכלל, העליב אותי או... בואו למה להעמיס על מערכת המשפט, זה מאוד קל לנו להעמיס על מערכת המשפט, אפשר להתחיל את ההליכים בכל סכסוך, בואו תפתרו את הבעיות, מנהיגים אצלנו מנסים לפתור את הבעיות ולא מצליחים, בואו אנחנו נתעלה על המנהיגים,
בואו נתחיל את השלום בינינו.
כן, בדיוק, אתה יודע, הרבה פעמים אני תובע אותך על הוצאה דיבה, קראת לי ככה, בואו עזוב, בואו, שבו ביחד באיזשהו חדר, תמצאו איזשהו בורר, שיגיד, אוקיי, אתה צריך עכשיו להביא לו פרחים במשך חצי שנה, כל שישי, ובונבוניירה. בסדר, תהיה מבסוט מזה, די, מה זה יעזור לך בזה שאתה תתבע אותו עכשיו על זה שקורא לך, לא יודע, X, ותבעת אותו ב-70,000 שקל, 100,000 שקל, והוא קיבל את ה-70,000 שקל.
כן, הרעיון, נגיד, דיברנו על בוררות הרבה עכשיו, בואו נדבר קצת על גישור. בגישור, העניין הוא הרבה פעמים למצוא איפה יש שפע לשנינו. אוקיי, אני חושב שאתה דפקת אותי, ואתה חייב לי 50,000 שקל, ואתה חושב שדווקא אני חייב לך 50,000 שקל, אבל יש בינינו, נגיד, אתה יועץ משכנתאות, אני שמע מקרקעין, סתם בוא ניקח אותנו כבני אדם עכשיו, כשתי צדדים שמסוכסכים, איפה אנחנו יכולים למצוא את הפתרון, את הדלת השלישית, ולמצוא פתרון שהוא לרווחת כולנו. זאת אומרת, בוא נעשה שיתוף פעולה שיניב לשנינו עוד 100,000 שקל, ואז ה-50,000 שקל האלה יהיו בקטנה. אז זה הרעיון, זה הרעיון. זאת אומרת, אם אני ואתה, נגיד, משתפים פעולה, הרבה פעמים יש סכסוכים עסקיים. שתי אנשים משתפים פעולה, ואז יש איזו עסקה אחת שנופלת, ומשימים אחד את השני.
קחתי על גולן ואביב גפן. שניהם היו מסוכסכים, ואחרי זה יצאו לטור הופעות, לא? משהו כזה.
זה בדיוק הדוגמה של גישור. צריך למצוא תמיד את הפתרון ששנינו נהנה ממנו. שנינו נהנה ממנו, והרבה פעמים הוא קיים, הוא פשוט מתחת לשטיח, צריך קצת לנקות, להוריד את השטיח בשביל למצוא אותו, וזה התפקיד של המגשר לעשות, למצוא את העניין הזה, איך כל הצדדים יהיו מבסוטים, על ידי פתרון שלישי, שלא בא מהתובע ולא בא מההגנה, אלא איזשהו פתרון שלישי שחושבים עליו ביחד, וממנו אפשר להפיק מרגליות, והוא יהיה טוב לכל הצדדים, הרבה יותר מאיזשהו אני חייב לך, הוא חייב לי.
איזה עוד תחומים אתה מתעסק חוץ משני הדברים האלה והשמעות שנוגעים ללבך בקטע הנדלני?
אתה מדבר איזה תחביבים יש לי או דברים?
לא, דברים, תחביבים, אתה יכול לספר, בשמחה, אין בעיה, לגו זה לא...
יש לך פה לגו, חבל על הזמן.
נכון, יש פה לגו.
מזה היה לך בתת מודע, קפץ לך לגו. אז דיברנו על באמת שמעות תרום רכישה, לפני מחירה, לפני קנייה, דיברנו על בוררות, דיברנו על היטלי השבחה. יש גם עניין של ליווי דיירים בהתחדשות עירונית. היום זה נושא חם.
זה בדרך כלל עושה עורך הדין, לא?
לא. יש עוד לפני שיש עורך דין, רצוי שיהיה לך שמיים מקרקעין מטעם הדיירים ומפקח בנייה, ואיתם, יחד איתם, לבחור את היזם. הרבה פעמים... בגלל שאף אחד לא רוצה להוציא כסף, ושמאים עולים כסף, ומפקחים עולים כסף, ועורך דין עולה כסף, בדרך כלל הם סוגרים את עורך דין, ואז סוגרים יזם, ואז אומרים, אוקיי, בוא נביא גם שמאים מטעמנו, המפקח, או מינימום מפקח מטעמנו, וזה לא הדרך האידיאלית.
אני לא שמעתי על הרבה פרויקטים שהכניסו שמאי בכלל, רק היזם הביא את השמאי. גם כן, בשביל דוח אפס שלו.
אז קודם כל, עכשיו שמעתי על איזה סטארט-אפ חדש, יש איזו חברה חדשה שהיא אומרת, בוא ניתן לדיירים את הכוח, הדיירים בעצמם יעשו את המכרז יזמים, הם סוג של חוליה מקשרת שעוזרת לדיירים לעשות את זה. זה היה
מארגני כבר... קבוצת רכישה כזאת, דומה
אבל שונה, כי באמת היום הכוח אצל היזמים, והם אומרים, אוקיי, אנחנו בדקנו את הפרויקט, מדברים בשפה שהדיירים לא מבינים בה, ומגיע לכם תוספת של 12 מטר חדר, וזהו, אי אפשר לעשות יותר כלום. ואז יבוא... עוד קבלן אומר, לא, תשמע, זה לא יהיה כלכלי, אני יכול להביא רק 10 מטר, והשני שיהיה 14, ואז מה אפשר להם לבדוק? אפשר להם לבדוק רק, הוא מביא לי 10, הוא מביא לי 12, הוא מביא לי 14, עליו יש המלצות טובות, זהו, אין לי יותר מידע בשביל לבחון את זה. אז הדרך הנכונה מצד הדיירים זה, לדעתי, כן להשקיע קצת כסף, ואחר כך גם אותו כסף יכול להיות משולם בדיעבד על ידי יזם, על ידי הסכמים שמסוגרים את זה מראש. אבל בבדיקות הכלכליות, נגיד יש לך דירה בתל אביב, הדירה שווה 4 מיליון שקל קל, ואתה רוצה ללכת לפרויקט התחדשות עירונית, אם כל דייר יאסוף סכום זעום, לא יודע, 4,000 שקל, 5,000 שקל, יהיה להם בקופה מספיק כסף בשביל לקחת שמי שיעשה להם את הבדיקות, ולהם יהיה דוח משלהם כמה הזכויות שוות, מה הם יכולים, ואז הם יכולים לבוא בדרישה ליזמים, הנה בדקנו, זה מה שלדעתנו מגיע לנו, בוא נדבר עכשיו. במקום לבוא מנקודה חלשה יותר, אנחנו לא יודעים מה יש לנו, אנחנו לא יודעים בכלל אם אפשר לעשות פרויקט או לא, בואו היזמים, תושיעו אותנו, אתם תבדקו לנו.
אבל אתה יודע מה זה דומה הדבר? דומה הדבר לשמעות מוקדמת או לא?
זה הרבה יותר משמעות מוקדמת.
לא, אני אומר, מבחינת התפיסה, זאת הכוונה שלי.
נכון,
מבחינת תפיסה, אני אעשה שמעות אחרי שאני אחתום חוזה. זה שאני אגלה שקניתי דירה יקרה מדי, או בלי היתרים, או לא יודע מה, זה כבר בעיה אחרת.
נכון, רק שפה זה דוח קצת יותר מורכב, יכול להגיע לבין 15 ל-25 אלף שקלים, אבל המשמעות שלו זה מיליונים. זה שווה כל שקל שתשקיע בזה.
הרי מה זה התחדשות עירונית? מעבר זה שקיבלת ממד, ואולי מרפסת ומעלית, אתה קיבלת השבחה לנכס שלך.
נכון.
אתה, עכשיו, בוא...
וכל מטר בתל אביב אנחנו מדברים על 50 אלף שקל צפונה.
אנחנו מכירים אין ספור פרויקטים של תמ"א, של התחדשויות עירוניות. מרבית בעלי הנכסים של התחדשות עירונית, מרבית, הם לא גרים בנכס. זה נכס להשקעה בצורה כזאת או אחרת. אני חושב 70 או 80 אחוז מהאנשים שיש להם... עוד פעם.
זה הכל עניין של הרגל. אופר, זה הכל עניין של הרגל, הם התרגלו שלנו יש נכס, יבוא יזם, הוא יעשה את הכל, אני לא אוציא שקל. אבל ההרגל הזה הוא לרעתם. כי אם יבוא יזם,
ואתה לא תוציא שקל. שאני קניתי דירה להשקעה, אני הלכתי והבאתי שיפוץ בשביל לעשות שיפוץ שיראה יותר טוב. וקניתי מספר אביזרים שהדירה תיראה יותר טוב. ואופס, הזכרתי אותה 3 ימים אחרי שפרסמתי אותה, במכרז בין 2 דיירות שרבו עליה, בסדר? כי נתת אקסטרה. אותו דבר, יש לך נכס שהוא נכס להשקעה. נכס שאתה הולך לעשות מנו עסק. להסתכל על זה בעיניים האלה. אני הולך עכשיו לעשות עסק, אני הולך להשקיע בעסק שלי, 10,000 שקל, בסדר? אני אחרי זה יעמיס את 10,000 שקלים על הרווח של 1,000,000 שקל.
ברור.
שהעסק... עזוב, היזם ישתתף איתי כן או לא, זה כבר עניין אחר.
זה כבר זניח. אוקיי.
אני אחרי זה אעשה 1,000,000 שקל על העסקה הזאת? 1,000,000%.
כן.
1,000,000%, 1,000,000. 100% אני אעשה 1,000,000 שקל על העסקה הזאת. על דירה בתל אביב, אתה יודע מה, גם בכפר סבא וגם ברעננה.
נכון, בעוד כמה שנים, ה-5,000 שקל האלה שהשקעת על הבדיקות הטכנוניות...
ולך יהיה יותר כוח.
הרבה יותר כוח. הרבה יותר כוח, כי ידע זה כוח. והיום הדיירים באים בלי ידע, והם אומרים, אוקיי, נקבל הצעות, ולפי ההצעות רק מבינים מה הולך להיות. הכל הפוך על הפוך, ואז הכוח אצל היזמים.
מה שאני ככה, אתה יודע, אני מנסה לסכם את כל השיחה הזאת, אני בא ואומר, כולנו נדלניסטים. כולנו. לא משנה אם אתה עובד בנדלן, או אתה גר בנדלן. אתה בוכה שהשכירות עולה, ובצדק, ואתה בוכה שהמשכנתא עולה, ובצדק אתה בוכה, ואתה בוכה שמחירי הנדלן עולים, אבל אנחנו עוזרים למחירי הנדלן לעלות. ואנחנו חלק מהתחום הזה, ואנחנו כולנו מדברים נדלן. אין יום שישי שאף אחד, ראיתם את המחיר, ואני קניתי את הדירה הזאת. את כל היום אתה שומע את הנושא הזה שנקרא נדלן. ואני אומר, חברים, אתם נדלניסטים? תהיו נדלניסטים עד הסוף. תשקיעו גם כסף בנדלן שלכם. אל תחכו בשביל שאנשים יגידו לכם להשקיע את הנכס, כמו שאתה הולך ואתה יודע, מזכיר לי, וואלה, גיל...
אתה חוסך קצת, מפסיד המון אחר כך, אתה משקיע קצת, אתה מרוויח המון אחר כך, זה ככה.
סלח לי על השאלה, בן כמה אתה?
36.
אתה צעיר ממני בעשר שנים. 11 שנים.
אבל בתחום מעל עשור כבר.
כן, לא, אבל אני אומר, אתה זוכר שהיינו ילדים, איפה גדלת?
בגבעתיים.
אני לא יודע, יכול להיות שבגבעתיים. אתה זוכר שהיינו ילדים, היו תמיד פעם בקיץ, היו מזפתים את הגגות.
בטח, את הגגות, ואז שמים סיד שלא יהיה חם, כן.
יפה. למה כאן השקעתם בזיפות הגג, ושמתם סיד בשביל שלא יהיה חם? תשקיעו אותו דבר בכל מה שקשור לנדל"ן. אם זה שמאות מוקדמת, אם זה לבדוק את הנושא הזה עם עורכי דין, בכל ההליך הזה שנקרא לעשות, תשקיעו בנכס שלכם. בסוף זה יהיה שווה. זה בטל ב-60 כל ההתעסקות הזאת, כל הדברים האלה, הם ממש, הם... כן, כן.
כן, זה קורה המון, זאת אומרת, בא אליי לא מזמן בחור, הוא רצה לקנות איזה דירה במרכאות כפולות בתל אביב, ואני אומר לו, אוקיי, תשלח לי נסח טאבו, אני רואה שם יש איזה מושה, אין פרצלציה בכלל, ואז אני מבין גם שהדירה נמצאת על הגג, ולאט לאט אני מבין שהדירה הזאת במקרה הטוב היא חדר כביסה מאושר, והוא הגיע אליי, שילם באמת, אתה יודע, סכום קטן יחסית, אני כבר אמרתי לו, תשמע, אתה צריך לבקש מהמוכר את התסריטי שטר חכירה, בשביל לבדוק בכלל האם הוא מוכר משהו הרבה פחות, הרבה יותר קטן ממה שאתה קונה. זאת אומרת, אם הוא יביא את מה שאני אבקש, אז יכול להיות שאנחנו יכולים לדבר על נכס של מיליון שקל, והוא דורש ממך עכשיו 3.5. זאת אומרת, תראה, והוא הגיע אליי לפני העורך דין, וזה מצוין, הוא עשה מצוין. כי באמת במשפט הזה שאמרתי לו, הוא כבר הבין לאן הוא נכנס, הוא הבין שפשוט עובדים עליו, דירה חוקית זה בחיים לא יהיה, ומקסימום זה יהיה, אתה יודע, חדר כביסה שהוא סב לדירה, ויום יבוא גם יכולים לפנות את זה, אתה לא יודע מה יוליד יום.
זה... כן, תשמע, אני חושב בעלי מקצוע טובים צריכים להשתמש בהם, לא להתקמצם, לא לחשוב שאם אתה לוקח שמי אחרי חוזה, זה יהיה לך יותר זול. אז חסכת 2,000 שקל. יופי, נהדר. שגילית את הפדיחות ואת הברוכים, אתה נחשפת להרבה יותר כסף.
תגיד לסיום, אופן.
כן.
מה אתה אומר על מחירי הנדלן? הרי אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד קריטית. אתה קולט אופר שמ-2008 אנחנו התרגלנו לריבית אפסית. ואנחנו לא זוכרים בכלל, כל הדור הזה שמשקיע מ-2008 עד היום, זה 14 שנה, הוא לא זוכר בכלל מה היה לפני.
שמע, אנחנו חייבים לסיים את התוכנית, חבל שלא שאלת אותי בהתחלה, והיינו קוראים לתוכנית זאת מחירי נדלן.
זה מעניין, אז יש לך חומר עכשיו לתוכנית
הבאה. לא, מחירי נדלן לצערי הרב ימשיכו לעלות, ואנשים ממשיכים לקנות. העניין שאנשים משלמים יותר, ואתה יודע מה, אני אגיד לך במשפט אחד. היום, איך אני אגדיר את זה? לפני 10 שנים, שאנשים לקחו משכנתאות, לקחו משכנתאות של 600-700 אלף שקל, היום לוקחים 1.5 מיליון.
נכון.
אבל אל תשכח שגם אנשים לפני 10 שנים הרוויחו חצי משהו, לא יודע, אני מסתכל על לקוחות, לא חצי, אבל הייטקיסטים, משפחה של הייטקיסטים לא הרוויחו 40 נטו, פעם הרוויחו 20 נטו. היום הייטקיסטים הרוויחים הרבה יותר, בגלל זה יש לך כאן פערים, שזה חלק גדול מהגלגול של מחירי הנדל"ן. שמחתי מאוד לארח אותך, ניצן. אני, מי שמחפש אותך בגוגל, ניצן, גרינפלד, שמיים מקרקעין, גוגל, פייסבוק. חולי החלמה מהירה לדרור, תודה רבה לשוקי ולאוסנת על כל העזרה מסביב. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, סוף שבוע נעים, סור בזירות, תודה ניצן.
תודה רבה, אופר.
המשך יום טוב, ביי.